רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
שלום וצהריים טובים, אני ענבר אם. אתם מאזינים לתוכנית סקיני מינוס, שמשודרת כל יום בצהריים. רגע, 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 אנחנו מתחילים מחדש. שלום ומתחילים. שלום וצהריים טובים, אני ענבר אם. אתם מאזינים לתוכנית סקיני מינוס, שמשודרת ברדיו סול כל יום חמישי ושתיים בצהריים. למי ששומע אותנו פעם ראשונה, אני יועצת לכלכלת המשפחה, ואני עוזרת למשפחות לעבור ממינוס לפלוס, מעברה לצמיחה. המטרה של התוכנית לדבר על כלכלת המשפחה וכסף מכל מיני זוויות. השידור מועבר בלייב בפייסבוק של רדיו סול, ואם אתם רוצים לקבל ממני עוד תכנים, תיכנסו לאתר שלי ענבר אם והצטרפו לרשימת התפוצה. היום 335 באוקטובר, ועדיין 101 אנשים חטופים בעזה. הגיע הזמן לעשות עסקה עכשיו, ולהחזיר את כולם הביתה עכשיו. בשנים האחרונות התפתח מושג חדש, נוודות דיגיטלית. נוודות דיגיטלית זהו מושג יחסית חדש בעולם העבודה, שמתאר אורח חיים של עבודה ופיתוח קריירה מרחוק, ללא תלות במקום גיאוגרפי מסוים. הודות לטכנולוגיות התקשורת המפותחות, ניתן היום לעבוד במקומות שונים בעולם ולבצע יותר ויותר תפקידים מרחוק. בתקופת הקורונה, הרבה מאיתנו עובדו מהבית במהלך הסגרים, דבר שגרם להרבה מעסיקים להבין שלא תמיד יש צורך להעסיק עובדים בתוך משרד, ושעובדים יכולים גם לעבוד מהבית ואפילו ממדינה אחרת. עבודה מרחוק בקורונה הייתה מאוד מוצלחת בהרבה חברות, מרבית העובדים נתנו תפוקות מצוינות ובעלי החברות הבינו שאפשר ואף כדאי לנהל עובדים מרחוק. כרגע מסתובבים להם בעולם עשרות אלפי ישראלים מתחומי עיסוק שונים שבחרו לעבוד ולטייל עם הלפטופ שלהם, והם נקראים נוודים דיגיטליים. אז מה זה אומר? מה זה להיות נווד דיגיטלי, ואיך הופכים להיות נוודים דיגיטליים, ומה צריך בשביל זה? בדיוק בשביל זה הזמנתי היום את אליזבת פירסון, שהיא מומחית ליצירת תוכן שיווקי, שגורם לאנשים לזוז, ומגדירה את עצמה נוודת דיגיטלית בחצי משרה, כחצי עובדים וחצי מטיילים. היא גם מתקשרת, והיא גם אופטימית חסרת תקנה, והיא גם מצטרפת אלינו מיוון קריטים, חברים. אז אליזבת, איזה כיף שאת איתנו. רגע, אבל אני לא שומעת אותך. רגע, תגידי שוב שלום.
איזה קטע, אני יכולה להיות באיפה אתם, בתל אביב?
כן, כמעט בתל אביב.
יכולת בתל אביב.
20 דקות מתל אביב, אבל בסדר.
נפלאות הטכנולוגיה.
נכון. איזה כיף, איזה כיף שאת איתנו. צהריים טובים. אז ספרי קצת על עצמך, ספרי...
אבל דיברנו על זה שזאת השאלה שאני הכי שונא שבקשיב לי לספר על עצמי, נכון? אני אתחיל עם סיפור שקשור בתוכנית שלך. מול, שכוננו לתוכנית וככה העליתי בכל המדיה שלי שאני מתראיינת, ביקשתי מאנשים לבוא ולהקשיב ולהזין לשידור. לא עבר 10 דקות מה שפרסמתי את זה בלינקדין, ובשותפה שלי שולחת לי הודעה בוואטסאפ. את בהתנהלות כלכלית?
רגע, לא שומעת.
אצלי כל ההתנהלות הכלכלית שלי עובדת בדיוק ההפך. אני קודם כל מחליטה את מה שאני רוצה וקונה, ואז מוצאת לזה את הכסף. כאילו זה תמיד, והיא בדיוק הפוך. היא הבונקר ואני הדרימר. זה היה נורא משעשע. אבל בהקשר של התוכנית שלכם, ושל ככה התנהלות פיננסית ובכלל, אני רוצה דווקא להתחיל מהסיפור שאני אופטימית חסרת תקנה, כאילו מכל ה...
אני רק אגיד
שזה... מכל התארים המעממים שנתת לי.
אז לפני רק לסדר את הנקודה הזאת של ההתנהלות הכלכלית, אני חושבת שכל חלום, בסופו של דבר לא משנה איזה חלום, יש לו ערך כלכלי. ואם אנחנו רוצים עכשיו לקום ולעזוב וללכת לעבוד במקום אחר, אנחנו צריכים, מה לעשות? כסף. ולכן ברור שזה קשור אחד לשני, אין בכלל מה לדבר.
לא, obvious, אני פשוט, אצלנו ההחלטה הייתה כזו, זאת אומרת, ההחלטה היא לא הייתה, אוקיי,
כמה כסף אנחנו צריכים שיוצא? אבל בואי רגע נדבר מזה שאת אופטימית, בואי נתחיל מההתחלה ולאט לאט.
אז כפול יוצא מזה שאני אופטימית, אני רוצה עושה, בסדר, זה מאוד נוכח בחיים שלי, ולכן לפעמים, כאילו, את בהתנהלות כלכלית, כי מה שקורה בעצם שאני מקבלת, הצורה שבה אני ומשפחה, זאת אומרת בעלי ואני מקבלים החלטות, היא אנחנו קודם כל מחליטים מה אנחנו עושים, אנחנו עושים את זה ואנחנו מצפים שהפער יחסה על עצמו. מאז שאני מרוויחה שקל הראשון שלי, אני פועלת בצורה כזו,
איכשהו זה...
היקום כבר יסדר לי. היקום כבר יסדר, הרבה לפני שהבנתי מושגים כמו היקום והדרכה וחוק המשיכה וכל המושגים היפים והרוחניים, עשיתי את זה באופן טבעי. למה? כי אני אופטימית ואני חושבת שמגיע לחיות את החיים שאני רוצה לחיות אותם כמו שאני רוצה לחיות אותם, ואין שום סיבה שמישהו אחר מצליח לעשות את זה, ואם יש מישהו אחד שהצליח, אין שום סיבה שאני לא אצליח. לא אומר שאני עכשיו הולכת להיות יוסיין בולט, כנראה שאני כבר לא אהיה, אבל בסקופ של השאיפות האישיות שלי, אני אליזבת ומה אני רוצה מהחיים, אני לא חושבת שיש סיבה שבאיזושהי תצורה אני לא אשיג את זה. ונחזור לעניין של הנוודות, הרילוקיישן, איך כל הדבר הזה קרה. הרבה זמן אנחנו כבר רוצים לצאת, והיו לא מעט אתגרים של למה לא לעבור לחול, ולמה לא עכשיו, ודברים שבאמת לא אפשרו לנו לעשות את הדבר הזה בפול טיים. ולכן מה שעשינו, באמת דיברת על הקורונה, מאז הקורונה, זה החלטנו שאנחנו סוגרים את המשרד. זאת אומרת, הסיפור שלי מתחיל ממש, של הנוודות מתחיל רגע לפני הקורונה, שבו החברה הייתה בבום, שכרנו משרדים יפים, מפוארים בטוב, בתל אביב, הגדל למשמעותית את הצוות, הכל היה טוב ויפה, זה היה בפברואר 2020, אני הייתי בלונדון בהדרכת היפנותרפיה, שבדיוק סיימתי, קבלת התעודה, חזרתי לפה בשני, הצוות שלי כבר העביר בראשון את המשרד, בראשון למרץ, בשני אני חזרתי, וב-15 שסגרו עלינו את השמיים, וכל מגדל הקלפים שבניתי, יחד עם בעלי היקר, פשוט התפוצץ. מה עושים?
אני אגיד לך מה אני עשיתי.
הלכנו עבדת כמו כולם.
אני נכנסתי לפוך בערך, אני חושבת, 3 שבועות. כי קרה לי אותו דבר. זאת אומרת, העסק שלי קרס ביום אחד, היה לי שיתופי פעולה שעבדתי עליהם 0.5 שנה, שהיה אמור לצאת במרץ. היה אמור לצאת לדרך במרץ, והכל קרס.
ולי הייתה הוצאה בפציוני אמריקה ב-30.
כן.
שכבר רוצה להם על הכסף בשיווק, ולגעת,
ממש, ממש, אני פשוט, אני נכנסתי לפוך, אני נכנסתי לפוך, נשבעת לך, פשוט ניתקתי את הטלפון, ניתקתי את הכל, אין התראות, שמתי את הטלפון במצב טיסה, שבועיים רק הייתי בתוך הפוך, מהחרדה, מהפחד, מהחוסר, זה מה שאני עשיתי. אחר כך הוצאתי את האף, התחלתי לראות מי נגד מי. מה את עשית?
זה היה קצת אחרת, זאת אומרת, לקח לי רגע להבין שאין בית ספר, ואין טיסות, ואין כלום, ואנחנו היינו הרבה עד הקו לונדון תל אביב, והייתה את ההרצאה המתוכננת, והיו דברים שהיו אמורים לצאת, והיו פעם מתנות כבר היו מוכנות, וההרצאה הייתה מוכנה, והסדנה אחרי זה הייתה מוכנה, והקמפיין באוויר, והכל היה באוויר, אמרתי, אוקיי, אחרי זה, מה אם שהתבששתי את זה, אמרתי, אני לא הולכת לאבד את הכסף הזה, אני לא הולכת, כל ההשקעה הזו גם לא הולכת לרדת לטמיון, ופשוט העברנו את הכל לדיגיטל.
מה, ככה ולמזלנו, כל כך מהר?
כן, פשוט הודענו לכולם שאין מה לעשות, אבל אנחנו לא מתיישים, כי מי שבדרך כלל מגיע אליי, אלה בעלי עסקים, בעלי חברות, הם עדיין יהיו זקוקים לי, אפילו עכשיו יותר מאי פעם. אמרתי, אוקיי, we'll figure it out together, ועליתי, פיצלנו את ההרצאה בעצם לשתי סדנאות באונליין, הבאתי איתי צוות מרצים נוכח, שגם לאף אחד לא היה מה לעשות, אז כולם אמרו לי כן, וכולם הסכימו בחינה, והעיקר כאילו לעשות את זה, ובסוף החודש הרמנו שתי הרצאות מהממות, יום אחרי יום, והעסק שלנו המשיך להתגלגל על עצם זה, שפשוט, אגב, אופטימים חסרי תקנה, שפשוט אמרנו לאנשים, יש מה לעשות, אין לנו מושג מה אנחנו הולכים לעשות, בואו תשלמו לנו כסף, we'll figure it out together. ועל זה העסק שלי התנהל כל כל הסבב הראשון של של הטרפת הזו, ואיכשהו הצלחנו ככה לנתב גם עבור העסק שלנו, וגם עבור, אני חושבת, סביב 50 עסקים של אנשים אחרים, שזה היה מטריף. מה לא עשינו? בסגר ראשון, אני אגיד לך, מה לא עשיתי? לא נחתי. בכלל. כלום. נחתי רק אחרי העסק. אבל זו הייתה באמת תקופה מעניינת. מה שקרה לנו אחרי הסגר זה ש... כל סימני הקריאה הגדולים של מה זה אומר חברה בצמיחה, כל הסימני שאלה, האם אני באמת צריכה את המפעל, האם אני באמת צריכה את העובדים, האם אני באמת רוצה לעשות מה שאני עושה כרגע, וזה היה לא, 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 לא ולא. רשמת את עצמנו את השאלה הקשה, אז מה אנחנו באמת רוצים, בשביל מה כל זה? ואז הגיע הרעיון של, ואנחנו עושים חופש, אנחנו עושים מה שבא לנו, זה היה מאוד נוכח שזה לא אפשרי. ואז מה שעשינו, בגלל שהגדולים שלנו דעת היו קטנים, התחלנו לעשות גיחות לאיפה שרק היה אפשר, זאת אומרת, כל מה שהיה אי ירוק, אני חושבת את זה המוגדה בזמנו, אנחנו היינו שם רק ברואנדלוי, אמא שלי לא הסכים. אבל זה היה כזה, זאת אומרת, כל פעם שהיה אפשר לצאת, אנחנו יצאנו ובילינו תקופה במקום אחר. זה היה ממש ממש כיף, הפרודקטיביות שלנו הייתה בשמיים, והילדים היו מבסוטים, וזה אפשר לנו את החופש שאנחנו רוצים, בעצם בלי לפגוע בפרנסה, אפילו לשפר את אחוזי הרווחיות, שזה היה מהמם.
את איתי, אליזבת?
כן, כן, הייתה.
אז איך זה השפיע, כאילו, זה כאילו הביא לכם את התיאבון שאפשר בעצם לעשות את זה?
כן, זה הביא לנו לגמרי את התיאבון. עשינו את זה במשך כמה שנים טובות, ובעצם ההחלטה, התגבשה ההחלטה שאנחנו כן רוצים גם לגור בחול, כי בחול הרבה פעמים גם יותר קל להתנייד במקומות אחרים, וגם הרבה מניעים שמה שקורה עכשיו בארץ, עוד לפני המלחמה, והמעמסה הכלכלית של אנחנו מרוויחים סבבה לגמרי, לא יכול להיות שאנחנו בקושי גורים את החודש, ולא מצליחים לסיים את החודש, לא יכול להיות שאנחנו לא יכולים לאפשר לילדים שלנו, שוב, יחסית לכמה שאנחנו מרוויחים את כל מה שצריך, את כל מה שאנחנו חושבים שהם רוצים, וזה תמיד כזה על הקסקס. זה התבשל כמה שנים, ובעצם זה הגיע לאיזשהו שלב שהגדולים שלנו, יש לנו שני ילדים מניסויים ראשונים, אנחנו זוגיות פרק ב', כל אחד אחד. זה הגיע לשלב שהם בוגרים מספיק כדי לקבל החלטה, ואז בעצם נולד הרעיון של לעבור לכרתים, כי מצד אחד, זה אפשר להם להישאר ולסיים שם בית ספר, ומצד שני זה מספיק קרוב כדי שאנחנו נוכל להיות על מטוס עוד עכשיו ב-20 להיות בארץ.
ומאז אתם כבר כמה חודשים בקרטים ביוון?
אנחנו, כן, אנחנו מהחורף פה, באנו לאיזושהי גיחה קצרה לראות שאנחנו באמת אוהבים את זה, וממה אנחנו כאן.
מעולה. אז אנחנו נצא לשיר קצר, להפסקה קצנה, ומיד אחרי תספרי לנו באמת, אשמח לשמוע את האתגרים ואת ההחלטות ואיך בכלל מתארגנים לדבר כזה.
בכיף.
יאללה, אז נעשה הפסקה קלה ומיד נמשיך.
לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר בהגשת ענבר אם.
אליזבת, רציתי לשאול איך למה בחרתם דווקא יוון? כאילו, הבנו שזה קרוב לארץ, אבל היה עוד איזה סיבה, כאילו דווקא במדינת יוון, כאילו יותר קל או משהו כזה מבחינת הנוודות הדיגיטלית, או שרק הקרבה
לארץ? ליוון ובכלל ולקרטים בפרט, יש כמה יתרונות מאוד בולטים, מלבד קודם כל הקרבה והנוחות לארץ. דבר ראשון הוא שמשמעותית יותר זול לחיות פה.
אוקיי.
משמעותית יותר זול. וזה מתבטא בכל הפרמטרים. והדבר השני, שגם לי מאוד מאוד חשוב, זה שרגוע פה. ממש רגוע פה. זאת אומרת, הפער של, בהרגשה הפנימית שלי, אני פה לא מדברת על זה שהילדים התחילו לישון יותר טוב, אני לא מדברת על בכלל כל העומס הכללי של המלחמה כרגע. הרי בערך כמה חודשים שכבר היינו בחוץ, פתאום, וחזרנו לארץ, פתאום הגוש של חרדה התמידי שכולם מסתובבים איתו חזר, הבנתי כמה זה לא הגיוני לחיות ככה.
כן.
אבל הבנתי שמה שהייתי סוחפתי באופן קבוע וחושבת שזה נורמלי, הכובד הזה, הלחץ הזה, הרגישה הזו שכל הזמנים שנושב כה בעורף, ואני לא מדברת רק על כאילו, לא רק על השנה האחרונה, אלא בכלל כל הזמן לחץ, לחץ, לחץ וכל הזה, והזזית שאנחנו כולנו אחוזים בה, לא מתאימה לי יותר. ופה זה בדיוק ההפך, זאת אומרת, מנוחת צהריים, מנוחת צהריים.
סייסטה.
תחילים לעבוד, סייסטה, אשכרה. ותנסי להפריע פה למישהו בזמן הסייסטה. או כשיוצאים לחופש, יוצאים לחופש, סוגרים את הטלפון, ואתה לא מפריע. הילדים חוזרים הביתה בשלוש וחצי. למה? כי אין שום סיבה שהם יהיו בבית ספר יותר שעות ביום מאשר עם המשפחה שלהם, ההורים שלהם והחברים שלהם. אין שום סיבה. לא בשביל זה באנו לפה. וכאילו התחבר לי עם הרבה מאוד דברים שהיו ממש ממש חסרים לי, ואפילו לא הבנתי עד כמה הם לא נוכחים בחיים שלי עד שהגעתי לכאן. אז אלה שני הדברים המשמעותיים. מלבד זה, אנשים פה מדהימים והאוכל פה מעולה, והפירות פה עליה, כאילו מדהימים, ואני מאוד, ואני מאוד שפירות וירקות. ויש הרבה אפשרויות, גם אם אתה לא אזרחית, לא אזרחית האיחוד האירופי, בהם ויזת נווה דיגיטלית, זאת אומרת, זה מושג שקיים. יוונים מעודדים חבר'ה שיש להם סכום מסוים, מרוויחים סכום מסוים מחוץ ליוון להגיע לכאן ובעצם להוציא כסף. ויש פה עוד כמה אופציות, כמו שמתאימה לאנשים יותר מבוגרים, משהו שנקרא ויזת עצמאות כלכלית, אם יש לי הכנסה שהיא לא מעבודה, אני יכולה להוכיח שיש לי הכנסות, שוב, זה תלוי, אני כמובן לא מומחית בזה, אבל זה תלוי במספר אנשים במשפחה, ומספר הנפשות, מבוגרים, ילדים, כל מיני כאלה, מה אתם עושים. ויש את, זה נקרא גולדן ויזה, שבעצם מקדמת אנשים שרוכשים נכסים. וכרטים ספציפית, מאוד מתפתחת בנושא הזה, כי בונים כאן איזו תנופה חדש, יש כאן תנופת בנייה מאוד גדולה, והרבה מאוד הגירה מאירופה. ממדינות מערב אירופה, שהן באמת פשוט יותר יקרות, שהן בתוך האיחוד. שזה מעניין. מה שיוצר פה מלטינג פוט מאוד מעניין, שקצת דומה לארץ. רק עם הרבה פחות סטרס. אז זה מגניב, כי היום יש לנו חברים מקרואטיה, מאנגליה, מגרמניה, מיוונים, ישראלים שנמצאים כאן, מאסטוניה, כל מיני מקומות כאלה, וזה קול, כי שוב, ההרגשה היא כזו, היא כאילו מאוד כמו בארץ, כי יש לך הכל מהכל וממגוון, ומצד שני, יותר זו ויותר שקט כרגע, אני מאוד אוהבת את ישראל, אני בעצמי עולה ותיקה, ומצד אחד המעבר הזה הוא כאילו מאוד הקלה, ומצד שני הוא קצת צובט, כאילו למה אני צריכה לעשות את המקום שלי בשביל פשוט לחיות כמו שבא לי לחיות, כאילו זה קצת עצוב.
כן, לגמרי.
ועוד איזה קטע מאוד מעניין, שלנו היה מאוד חשוב, כי אנחנו רוצים להמשיך לתאר את זה שמכאן יש גישה להשתרוצה, הרבה יותר קלה מאשר מהארץ, כי קריפים היא, האי הוא מקום נופש של הרבה מאוד מקומות, אז הרבה מאוד מגיעים לפה, ולכן יש טיסות להרבה מאוד מקומות שאנחנו רוצים לבקר בהם, ולאיפה שאין, יש מהטונה, והטונה זה טיסה של אלפים דקות, $100, במקרה הגרוע.
לפני שעשיתם את המעבר הזה, שאלתם את עצמכם כל מיני שאלות? זאת אומרת, איזה שאלות שואלים לפני שעושים את המעבר?
השאלה הראשונה ששאלתי את עצמי זה, איך אני יכולה לגרום לזה לקרות? זאת אומרת, מה אני צריכה לגרום, מה אני צריכה שיתקיים כדי שהמעבר יהיה חלק.
אבל רק מההיבט הכלכלי, רק מההיבט של הכלכלי?
לא, לא מההיבט הכלכלי, להפך, ההיבט הכלכלי בא רק אחר כך.
אוקיי.
כך תחילה את הפתיחה. הדבר הכי חשוב זה היה מה אנחנו עושים עם הילדים. שוב, יש פה, סך הכל יש לנו 4 ילדים, 2 מהם נישואים ראשונים, הם טינג'רים, יש להם חיים. אין באמת טעם להעביר אותם. וגם לא היינו בטוחים שהם ירצו לבוא, אז איך כל הדבר הזה יכול לקרות כדי שאנחנו עדיין נוכל לקיים מערכת יחסים קרובה עם הילדים שלנו. בדרך אגב זאת הייתה אחת הסיבות שבחרנו באמת את כרתים, כי זה יעד מאוד נגיש, קל להביא אותם לפה, קל לנו להגיע לארץ, ובאמת אנחנו ככה עושים, והעבודה שלנו מאפשרת את זה, כי שוב, המשרד בלפטופ זה לא באמת משנה לאיפה אני נמצאת. השאלה הבאה זה, הייתה, האם העסק שלי ימשיך לפעול לתפקד ולצמוח, במהירות שבה אני רגילה שהוא צמח מדי שנה, ששותפה שנמצאת בארץ, שגם עתידה לעבור לכאן בתחילת 2025, ושאלתי את שאלות האם זה לא יפגע בעתק, או בנוכחות שלי, או בנוכחות שלי מול הלקוחות, התשובה הייתה לא, בדקנו את הדבר הזה, ורק אחרי זה בדקנו את הנושא הכלכלי, כי היה לי ברור שיותר זול פה, זאת אומרת, הנושא הכלכלי שאני הייתי צריכה לבדוק זה, האם עדיין יהיה יותר זול אם אני אצטרך לטוס ואם הילדים יצטרכו לטוס, והתשובה הייתה כן בהחלט, אחרי שכמובן הלכנו ובדקנו כמה יעלה לנו, מה קורה פה, איך מתנהלים פה, באמת הגענו לכאן בחורף ועשינו הרבה מאוד בדיקות, כמובן חינוך, לילדים שלי יש אנגלית מהבית, זה היה קצת no brainer, היום אני קצת אומרת, אולי אם היו לומדים את השפה כאן יותר מהר, אם לא הייתה להם אנגלית ולא הייתה להם ברירה, אבל גם זה, זאת אומרת, לא היה מעצור, כי ילדים רגילים להיות על מטוס, רגילים לטייל, רגילים לגור בכל מיני מקומות, וכאן פשוט הכנסת אותם למסגרת, לניסיון, והמקום מאפשר את זה, הכנסת אותם לחודש חודשיים, בלקנו, הם אהבו, אז כשכבר החלטנו לעבור, הם בעצם חזרו למקום שהם מכירים, לא היה את הבום הזה של המעבר. הדבר הזה מאוד מאוד, הניסיון בקטנה מאוד מאוד הקל גם על הילדים, כי הם בעצם הגיעו לבית שהם מכירים, לבית ספר שהם מכירים, לחברים שהם מצפים לראות אותם שוב. בעיקר מדברת על הגדול, כי הקטן הוא ממש קטן.
כן.
אבל כן. זה דפנטלי היה בונוס גדול.
אני חושבת שכדי לעשות כזה מעבר, הרי את יודעת, תת המודע שלנו הוא מסונכרן לשרוד. והוא לא אוהב שינויים. וכדי לעשות כאלה שינויים גדולים, באמת לא כל אחד יכול להתמודד עם זה, כי צריך גמישות מחשבתית מאוד מאוד גדולה, ויכולת לזוז, לא לפחד מאתגרים, כדי באמת שאפשר יהיה לעשות כזה שינוי מטורף בחיים. ובמיוחד שאת אומרת שיש שני ילדים שגרים בישראל, ויש שני ילדים שאיתכם, ומדי פעם אתם צריכים לזוז לימינה ושמאלה, וזה נראה לי שאצלך הגמישות המחשבתית היא מאוד מאוד גדולה, יש לך יכולת מאוד גדולה, כי זה שריר שצריך לפתח כדי שאפשר יהיה לעשות את זה.
אני אגיד לך מה, זאת אומרת, המוח שלנו תמיד חושב במושגים של כאב ועונג, נכון?
נכון.
זאת אומרת, אומרים שאנחנו תמיד, ואת המוח שלנו בגלל שהוא prime for survival, מה שנקרא, הוא תמיד מעדיף את ההישרדות הזאת, הוא תמיד מעדיף להימנע מהכאב, להימנע מהכאב אוטומטית מאשר לחוות את העונג. עכשיו, גם כאן, הסיבה שכבר החלטנו לעשות, זה כי סף הכאב היה גבוה מסף העונג.
הבנתי.
זאת אומרת, אני לגמרי יכולה להגיד של כן, יש לי את היכולת לזוז, ובא לי משתף איתי פעולה, אבל פשוט הכאב היה גדול מדי, זאת אומרת, זה לגמרי כזה, זאת אומרת, כי יכול להיות שאם המלחמה לא הייתה מתחילה, היינו דוחים את זה בעוד שנתיים.
הבנתי.
עד ששני הגדולים היו מסיימים בית ספר, הולכים למסיימים תיכון, הולכים לאוניברסיטה, או שלוש או ארבע, ובכלל נוסעים ל-UK, זאת אומרת, זאת הייתה התוכנית המקורית, כאילו בא לי שיש שם תושבות. אבל העומק של ההלם שלנו אחרי 7 באוקטובר, הוא היה כזה שיומיים אחרי זה היינו על מטוס, נסענו לאיסלנד למשפחה של בעלי, בילינו שם איזה חודשיים, שוב, עמדנו משם והעסק לא נפגע והכל היה בסדר, אבל כשחזרנו, זה היה לנו ברור שאנחנו פה לא נשארים, כי אני לא ישן ליד הדלת הזכוכית שלי, מהפחות דלת ועשה משהו לילדים שלי, זאת אומרת, זה היה לא הגיוני ולא אפשרי, וזה עלה על כל רגש, של ציונות וטוב רק בארץ, ואני ישראלית שרוצה לחיות בין ישראלים, וכל הדברים שהרגשתי מעל שמנעו ממני והילדים והכל, זאת אומרת, הכאב הזה היה, הסף של הכאב הזה היה פשוט בלתי נסבל יותר. עכשיו אני חושבת שיש הרבה מאוד אנשים שנמצאים כרגע במצב שלי, ועם סף כאב מאוד מאוד גדול, ועדיין חוששים לעשות את המעבר, כי מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה, אני לא חיה במה יהיה. זה אני חושבת אולי ההבדל, אני יודעת שיהיה טוב. איך? אני לא יודעת, אבל זה גם לא התפקיד שלי.
אופטימית חסרת הכנה, כבר אמרנו. אבל את יודעת, אני חושבת עליי, כי באמת היה לנו שיחה כזה של כל הגיסים, ודיברנו כזה במשפחה, תמיד שאנחנו נפגשים במוצאי שבת, ואחד הגיסים אמר, מה אתם אומרים שנעבור לחול? ואני אמרתי לו, לי זה לא יעזור, כי אני לוקחת את הכאב איתי. זאת אומרת, אני כל כך מזדהה עם כל מה שקורה פה, אז מה זה יעזור לי אם אני אהיה ביוון או אם אני אהיה בנתניה? זה לא משנה מבחינתי איפה אני אהיה, אני תמיד אתעניין, אני תמיד אסתכל בחדשות, אני לא אצליח באמת להתנתק ממה שקורה פה, כי מה שקורה פה מכאיב לי וכואב לי ונורא לי ומחריד לי, וזה דורש באיזשהו מקום, זה הצורך שלך להתנתק, אני מכבדת את זה, זה לא, כאילו, אני ממש מכבדת את זה, זה חלק
אני התנתקתי הרבה לפני, ההתנתקות הייתה לא שם, ההתנתקות הייתה הרבה לפני מלחמה, היא הייתה, היא באה, אני חושבת בסביבות הקורונה, וכל מה שהיה קשור בתו הירוק, זה לא דובר בחדשות בכלל, אבל היו הפגנות מטורפות, כל מוצא שבת ברעננה, אני לא יודעת אם את יודעת.
לא ידעתי בכלל.
ברור, כי אף אחד לא דיווח על זה, בשום מקום. היו הפגנות של עשרות אלפי אנשים נגד התו הירוק, שלא דווח בשום מקום, כי יכולו להשתיק את זה. זה משהו שיחד עם בחור מדהים בשם דין בראון ואני הובלנו. ואז הבנתי שיש פער מאוד גדול בין מה שקורה בחדשות לבין מה שקורה במציאות, והחלטתי שאני יותר לא משחקת בתוך המשחק הזה. ומאז אני תמיד בודקת את המציאות שלי מול עצמי. ואני חושבת שאחרי כמה חודשים שחזרנו לארץ ובחורף כתבתי כאילו וכולם פה היו בלם ואני הייתי יחסית בסדר. ואז ישבתי איזה ערב עם חברים ואמרתי להם אתם יודעים מה? וכולם כתבות כי זה נוכח בכל סלון, בכל שיחה, בכל מקום. אמרתם אתם יודעים מה? אנחנו יושבים פה עכשיו קבוצה של 10 אנשים. אף אחד, אתם יודעים איזה מזל יש לנו? אף אחד מאיתנו לא מכיר אף אחד שנפגע. רק סיפורים של אנשים ששרדו. אתם יודעים איזה יופי זה? למה אנחנו יושבים ופועסים פה? למה אנחנו נותנים לזה להגיע אלינו ללב ולתת לזה להשפיע עלינו? הרי זה מה שהצד השני רוצה. הם רוצים שזה ייכנס לנו ללב, הם רוצים להוריד לנו, הם רוצים שנחיה בפחד. אני לא אתן לזה להיכנס אליי. כי זה לא, כי זה לא קשור אליי. זה באמת לא קשור אליי. אני כן יכולה ללכת ולעזור ללקוחות שלי לגייס כספים. כן אני יכולה לרתום, וזה מה שעשינו, רתמנו את כל הלקוחות שלנו לטובת הדברה, ואנחנו מנהלים עשרות עמודי לינקדאין, פייסבוק ואינסטגרם. אני כן יכולה לנסוע לאיסלנד, שזו מדינה פרו-פלסטינאית, ולעשות שם הסברה מול הסבר בנורווגיה. אני כן יכולה לעשות את הדברים האלה. וזה מה שעשיתי. זה שאני יושב עכשיו ואני אכאב את האנשים המדהימים שהלכו, שאין להם שום קשר אליי ואני לא מכירה אותה, יוריד מהאנרגיה שלנו ולא יעלה אותה. ולכן אני פשוט לא מתעסקת בזה.
מדהים. אז אני רוצה רגע לחזור למעבר. רציתי לשאול אותך אם יש הבדל בין כי יש חלק אומרים רילוקיישן וחלק אומרים נוודות דיגיטלית, ולשאול אותך אם יש הבדל בין רילוקיישן ונוודות דיגיטלית.
אז כן, יש הבדל כאילו בהגדרה. רילוקיישן זה כעיקרון שאת עוזבת את הבית שלך, נכנסת לבית אחר ונשארת שם, אז you relocate, כאילו לקחת את הבית שלך ופשוט עברת למקום אחר. וכשמתכוונים לנוודות דיגיטלית, מתכוונים לאנשים שפשוט זזים ממקום למקום עם עבודה שלהם. אז אנחנו, לא אני אומרת שאנחנו נוודים בחצי משרה, כי גם עברנו לחול וגם אנחנו עדיין עושים את הרונדלים בעולם, זאת אומרת, זה לא מבטל את הצורך שלנו בלטיין ולראות מקומות חדשים, ובלהיות מסוגלים, כאילו, אין באמת הבדל בין החופש שלי לבין העבודה שלי. זאת אומרת, אני תמיד בחופש אני עובדת ואני תמיד עובדת שאני בחופש. אני לא יודע אם זה טוב או רע, אז it is.
ותגידי, לקחתם אנשי מקצוע שיעזרו לכם לעשות את המעבר?
לקחנו שתי נשים מדהימות. קודם כל, צריך, אם את רוצה לעבור ואין לך ניירת כאלה, את צריכה עורך חשבון, את צריכה יועץ מס, את צריכה עורך דין, obviously. ורצו לקחת כאלה מקומיים שמבינים בחוקים ובכללים, גם זה מה שיעצו לנו בקונסוליה, שזה גם יהיה יותר זול וזה גם יהיה יותר רציני. וקיבלנו
את ההמלצה, כמובן לקחנו. תמיד או רק בקריטים, זאת אומרת, זה המלצה שיש לך כשאתה עובר...
זה מצא שיש לי לכולם.
לכולם.
זאת אומרת, אם אני לא חיה בארץ יותר, אז בהכרח אני צריכה להבין מה קורה עם המיסוי שלי. האם אני רוצה לתת תושבות? מה החוקים פה? איך אני מקבלת ויזה? להתחיל את הפרוצדורות האלה לבד, זה מלא זמן, מלא כסף, ואנחנו עלולים לפקשש, כי זה לא מקצוע שלנו. בכלל, אני בכלל בחיים בגישה של כל מה שאני לא מומחית בו, I outsource, כאילו, זה תמיד. כי אני מעדיפה להתעסק במה שאני טובה ובמה שאני רוצה להתעסק בו, בסופו של דבר, ואני חושבת העזרה הכי מהותית שלקחתי, זה שתי בנות מדהימות, חברה שנקראת בר ביצוע, שעזרו לנו לתקתק את כל המעבר מהארץ, ואת כל הבירוקרטיה והכאב ראש והמחירות, התקלה של הדירה, כל מה שהיינו צריכים לעשות בצד ההוא, הם פשוט טיפלו לנו בהכל. וזה כל כך הקל עליי, כי מזה דרך הייתי בלחץ, כי זה מלא דברים, את אפילו לא מבינה כמה דברים צריך לעשות, עד שאת פוגשת את הדבר הזה, ואני כזה, אוקיי, מאיפה אני מתחילה עכשיו?
איזה דברים, איזה דברים צריך, למשל?
מחירות ביתי של כל הדברים, כי אנחנו החלטנו שאנחנו לא שולחים יותר מזה, קיבלנו, החלטנו שזו הזדמנות פשוט למכור את כל הרכוש שלנו, זה מה שעשינו, עברנו עם כמה מזוודות, כן.
ממש מכרתם את הכל?
ממש מכרנו את הכל, וגם מכרנו את הכל, כאילו, למרבה במחיר, זאת אומרת, בדנה, תשלמו כמה שאתם רוצים, תקחו את הדברים שלי כזה, זה היה חוויה רוחנית מאוד מרתקת, שרדתי כדי לספר, זה ממש אני יכולה להגיד.
וואו, זה נראה לי מטורף, כי הרבה פעמים הרכוש שלנו מגדיר את עצמנו.
אז זה מטורף, והחלטתי שאני רוצה להשתחרר מזה, ושוב, בא לי שתף איתי פעולה, לא ברור למה. לומד פריטים בודדים שלו, של אולפן מוזיקה, שהוא לא שיתף איתו פעולה, בסדר, הם מוכסדים, הכל בסדר. אבל כן, זה היה...
הילדים הסכימו לוותר על הצעצועים שלהם?
הם הסכימו לוותר על הצעצועים שלהם, יש צעצועים שלקחנו, זאת אומרת, בחלנו את What Makes Me Happy, הכנסנו את זה למזוודה, השארנו עוד כמה קופסאות בארץ כדי שנוכל לחזור ולקחת, ואנחנו כאילו באמת נותנים הרבה, אין שום סיפה שלא. And that's it, כאילו. גם שוב.
החלק הזה שלי...
גם שוב, כל הצעצועים, הילדים שלי, יש להם מספר צעצועים שמשחקים איתם, וכשהם מסיימים את זה, הם עושרים, ואנחנו קונים לצעצועים חדשים, זאת אומרת, בכלל, מראש כל ההתנהלות היא שאין מסת צעצועים
בלתי נגמרת, אנחנו פשוט לא מתנהלים ככה. וואו, אני חושבת על זה שאנחנו היום עבדים לרכוש, וכאילו, אפילו מזה השתחררתם, כאילו...
ואז בכלל לא הרחבה לעזוב, כי מה זה משנה, עוד ספה, עוד זה, גם פה יש ספה, גם פה יש איזה, גם פה יש מנורה יפה, כאילו זה באמת לא משנה, אבל גם היה לנו מזל, כי מצאנו דירה מדהימה שמרועתת בדיוק לפי הטעם שלנו, אומרת, מזל, לא זימנתי את זה, זאת אומרת, זה כזה, מצאתי בול את מה שהייתי צריכה, לא הייתי צריכה להכניס שום דבר לבית, יכולתי להיכנס ככה כולל המגבות, זה היה כזה, כי זו הייתה דירה שהייתה Airbnb.
מדהים, אז מה עוד רגע, אז אמרנו רכוש, לאסוף את הכל.
אז רכוש, לעשות את הכל, להתנתק מכל הבזקים, תמי ארבע, לא מבינה כמה שיט יש לך, כאילו, עד שאת לא נתקלת בזה.
מה עושים לקופת חולים?
למיין את הבית.
למיין?
קופת חולים. למיין, לתרום, להבין בכלל מה יש לך, כאילו שיש בית עם בית פרטי בתל אביב, שיש לו ארבעה מפלסים בסטודיו, במשרד, יש מלא שיט, מלא.
טוב.
מישהו צריך לעשות את זה, כי אני לא התקראתי את זה, אבל הם עזרו לי, הם מדהימות פשוט.
מה עושים עם קופת חולים, ביטוח לאומי, כל הדברים הסיעוד, כל הביטוחי חיים?
אז זהו, אז פה יש כבר תהליך, היא בעצם מצליחה בשביל, או שאת מחליטה לשמור את זה לתקופה, או שאת מחליטה לנתק את התושבות. קטע שלנו יחסית בתחילת הדרך אמור שאם אנחנו מתכוונים לצאת ליותר מחמש שנים, עדיף שנבטל ביטוח לאומי כבר עכשיו, כי אם לא, בעוד חמש שנים הם יבטלו אותנו ואנחנו עדיין שילמנו את הכל ואין לנו שום זכויות. זאת אומרת, מוצאים את הביטוח, עושים את הביטוח פה, עושים את הביטוח הרפואי כאן ומבטלים.
אוקיי.
עכשיו, אנחנו בתהליך, זאת אומרת, כרגע זה נשמר, אבל אנחנו בתהליך של לבטל את זה השנה, ופשוט לעבור לביטוח בריאות פרטי כאן.
זאת אומרת שאתם בוודאות חושבים שלא תחזרו לישראל בחמש שנים הקרובות?
אני לא חושבת שאנחנו נחזור, אני לא רואה סיבה.
ואם תחזרו אז...
ואם נחזור אני יכולה לחדש את הכל מחר, כאילו זה לא משנה.
הבנתי.
ברגע שהוכחתי שיצאתי, אז כשאני חוזרת אני תושבת חוזרת והכל בסדר.
אין תקופת הכשרה? נגיד לקופת חולים או לביטוח לאומי או דברים כאלה?
ברוך השם אנחנו אנשים בריאים.
ברוך השם, שרק יישאר ככה. תגידי, מה היתרון הכי גדול של נוודות דיגיטלית?
החופש. היכולת הזאת לקום בבוקר ולהחליט שאני טסה מחר, דמין כרטיס טיסה ולטוסה שאני רוצה.
וזה קורה?
זה קורה. תראי, היה מהיום למחר, היו לנו כאלה יציאות, אבל היה מהיום למחרתיים, הנה עכשיו היינו בלונדון, היה מהיום למחרתיים. היינו בברנה, עכשיו גם טסנו כזה מהיום להיום. היו לנו כמה כאלה, אבל גם, זאת אומרת, כשנסענו לקריטים, זה היה מהיום לבעוד שבוע, זאת אומרת, אנחנו פרסמנו את הבית שלנו לסאבלט, בתקופת כשהתחילה המלחמה ונסענו לאיסלנד, כשחזרנו בדצמבר פתאום קיבלתי אס-אמס, תגידו, הטאבלט פנוי? ואני כזה, רק חזרתי, מה את רוצה, מתי את רוצה? מישהו אומר, תקשיבי, מתקן על ידי, הדירה החדשה שלנו מתעכבת בגלל המלחמה, אין עובדים, אנחנו רוצות, אנחנו צריכות משבוע הבא לעוד חודשיים. תקלתי לבעלי, אמרתי לו, קראתי, רצינו לבדוק מה קורה, קראתי, אמר לי, קראתי. עזרנו, לקחנו את הכל ונתנו.
היקום מסדר לך, נראה את הכל.
אין מניעה, אין מניעה.
מדהים.
הדבר הכי שיכול לעכב אותי, או אותנו, זה אנחנו.
מדהים.
ואם עכשיו הילדים ממש לא רוצים, או מה שקורה, או יש לי איזה, לא משנה איזה פרויקט, יש לי כל דבר יכול להמתין יום. עד שאני אסיים לטוס.
מעולה. וטוב, דיברנו על היתרון, מה החיסרון הכי גדול?
החיסרון הכי גדול זה שזה רחוק, קודם כל רחוק מהילדים. וזה לא יכולה לשבת עם מי הבעילה לקפה, ואני צריכה לתכנן את זה. וכמובן מההורים שלי, במשפחה, למרות שעכשיו ההורים שלי כאן. אני חושבת שזה החיסרון המהותי, שאנחנו לא קרובים דלת מול דלת, וכן יש בישראל משהו שאני מאוד אוהבת, שזה החוסר, בלתי אמצעיות הזאת, זאת אומרת, ילדים בפארק, ילדים פה, ילדים שם, זאת אומרת, תשמור לי, נשמור לך, תאסוף לי את הילדה, זה לא קורה פה, אין פה, אין פה כזה דבר. יש את מגיעים יותר ישראלים, אז אני אומרת, אני שגרירה מהצבא, כי אני רוצה להקפיד את זה בקירה של אנשים שיש לנו את אותם ערכים, אבל כן, נגיד לתת פה שקטן, הגדול שלי יוצא לפארק, אז הילדים פה יוצאים שבע בערב, כאילו, כי ככה הם רגילים, כי הם ישנים עד שש. זאת אומרת, עשוי זה כמו שעת שעדה, אבל הם אומרים, מתקנים את הילד. לקבוע פה מישהו לפליידייט, אתה צריך לתת שבוע מראש. אין קבוצת וואטסאפ של ההורים, יש את האימייל, ואם לקבל את הוואטסאפ, אני צריכה לשאול את המורה שתשאל את ההורי השני, אם הם מסכים שאני אתן, כזה. אז כן, זה כן הסתגלות והתרגלות לאנשים שחושבים אחרת ממך. אני חייבת להגיד שלמרות מה שמדברים עליו בחדשות, לא נתקלנו פה, זה חשוב לומר, לא נתקלנו פה בשנאה או אנטישמיות או חוסר קבלה או איזה משהו, בסופו של דבר, שזה אנשים לאנשים, לרוב זה כזה, יו, אתם בישראל, איזה יופי, אתם גרים פה עכשיו, וואי, איזה יופי, וכל ילדים לומדים, וזהו, כאילו, ועוברים לנושא אחר.
מדהים.
שזה נחמד, כי לא צריך לצק בזה כל היום.
אתם גם נוסעים ליעדים רחוקים, או שזה כרגע בכלל לא בא בחשבון, בגלל הילדים?
תגדירי ילדים רחוקים.
נגיד תאילנד, סרי לנקה, צד השני של הכדור, קוסטה ריקה, כאילו.
פחות מדבר עלינו, האמת. זאת אומרת, אנחנו כן רוצים להגיע לתאילנד, ועכשיו שאני תינוק בן שנה ושמונה, אז כאילו אולי קצת פחות, אולי בשלב קצת יותר מאוחר. בגלל שטיסה עם תינוק וילד בן שש, זה כאילו, it sucks, זה לא כיף.
נכון.
אני מעדיפה לנסוע שעתיים. אולי שהם יהיו קצת יותר גדולים.
את יודעת שהייתי
ביפן ותאילנד עוד פעם.
כשהייתי אחרי צבא, טיילתי חודש וחצי בסין. ופגשתי שם זוג פורטוגלים שטיילו עם הילדה שלהם. וטיילתי איתם כמה ימים ביחד, הילדה הייתה בת שנה וחצי. וזה היה נראה לי קסום, זה היה נראה לי מהמם, זה היה נראה לי הדבר הכי כיף שיש בעולם. אמרתי, כשיהיו לי ילדים, זה מה שאני הולכת לעשות. ואז נולדו לי הילדים, והבנתי שאני תכף, משפשים אותי בגאה, גם נולדו לי שניים צפופים, יש ביניהם 10.5 חודשים, אז בכלל, אמרתי, ילדים הם לא כל כך רגילים, זאת אומרת, צריכים את השעות שינה שלהם, את השעות, אסור, לא כל כך יכולים, הם לא מבינים כמונו את העניין הזה של שינויים, ואפילו ללכת לעשות להם שינוי בלוז, כמו ללכת לפארק בשעה אחרת, מאשר, או לא יודעת מה, או לא. ואמרתי, לא, 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 כאילו, אין מצב, זה לא יקרה, לא הבנתי איך הם עשו את זה, זה נראה, זה נראה
ב... אז תראינו זה קטע, כי אנחנו ממש מילדות מחנכים אותם לשינויים.
אוקיי,
מדהים. שניהם על מטוס מרמת 10 שבועות, הקטנים אני מדברת, הגדולים כבר גדולים, תשימי איתנו מלא אובייסטי, אבל היום כבר, אני צריכה להתחנן שיטוסו איתנו לאן שהוא, לא, אני שבוע אחרי זה יש לי חברים, יש לי עבודה, כאילו, לא, לא נוחים בתאריך הזה, תסבירי כאילו, זה הסיפור שלי עם הילדים הגדולים שלי, מהמם, סבבה, אבל עם הקטנים, זאת אומרת, אנחנו מרגילים אותם, הם נולדו לתוך זה, זאת אומרת, זה לא נראה להם מוזר, הפרשי שעות, לוז, מתי שנים, זאת אומרת, אין להם משהו קבוע. שהמוח מתרגל לזה שיש שינוי, אז יותר קל להם להתמודד עם שינויים. למה יותר קשה להתמודד עם טיסה של, עם המחשבה של טיסה של 12 שעות עכשיו עם שני ילדים, שאימא, אימא, 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 אבא, 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 אבא.
כן, זאת אומרת, גם ילד שרגיל לשינויים, יש טנטרום לילד בן שנתיים, זאת אומרת, זה לא...
אתה, הוא מגיע גם בתאילנד, גם בתקדים.
כן, בדיוק. הם לא יודעים שזה...
כל פעם לתת טנטרום במטוס.
כן.
ולכן אנחנו לא נוסעים לילדים הרחוקים, פשוט אשכרה בגלל הטיסה. ואם אני עוד איכשהו מסוגלת להכיל את זה, בעלי, כי... בוא ניסע, יהיה כיף, בוא ליפן, בוא, יהיה כיף, אבל יפן, מאמי, אני בת 40 שנה, יפן. לא.
לא עם הילדים. תשלחי אותם לסבתא בארץ, תזיר.
תשלחי אותם לסבתא בארץ, בוא ניסע ליפן.
בדיוק.
כן, העניין הזה של למצוא, סידור לילדים, ולמצוא זה, ולמצוא פונני, ושוב, נפלנו טוב, כי... באנו על מוכן, ומי שזכיר לנו את הבית, היה לכבר תנני שלה, שהילדים שלה גדלו, וכאילו, זה מהדשים שכבר יחצית צמחנו עליהם, מתקופת החוק, שהיינו פה, אז צמחנו על הנני שתישאר, וכזה. אבל שוב, זה הרבה הרכות מראש, ולדעתי בנות הרבה אמונה בזה שהכל יסתדר, ויהיה בסדר, ויהיה לנו כיף. זאת אומרת, אני באתי לפה בהחלטה שיהיה כיף.
מדהים. ותגידי, מבחינה, דיברנו על הרבה התארגנויות שצריך, לפני יש הרבה דברים שצריך, גם בירוקרטים בארץ שצריך להכין, וגם כמובן, מן הסתם, או שבמקרה, כמו במקרה שלך, נפטרת מהרכוש, או שצריך להעביר את הרכוש הלאה, זאת אומרת, יש, ובית ואוטו שצריך להחליט מה עושים איתם, ויש גם עניין של... כסף, חשבונות בנק שצריך לפתוח, זאת אומרת, צריך להבין איך זה עובד המערכת הזאת שם ביוון.
אנחנו עדיין מנסים להבין איך זה עובד. זאת מבינה את הנושא הכלכלי, טיפה ישרנו לסוף, כי כמובן אפשר למשוך פה כסף מהארץ, זאת אומרת, כל העניין הזה של עמלות, חליפין ולקוחות שלנו בארץ, זאת אומרת, החשבונות שלנו עדיין בארץ, כמובן שהכוונה היא בעצם להעביר אותם לחול, כי אנחנו מבינים לנתק תשבות, אבל זה תהליך שלוקח זמן, והוא תמיד לוקח לנו תחיל הרבה זמן. אבל אנחנו still figuring that out.
למה זה, כאילו יש איזשהו אתגר בקטע הכלכלי? את לא יכולה לנהל את החשבון?
אני לא חושב שיש איזה אתגר בקטע הכלכלי, כמו פשוט שזה בירוקרטיה והתעסקות, ואני סולדת בירוקרטיה והתעסקות, ולכן אני מחפשת את מישהו אחר שיעשה לי את זה, כדי שאני לא צריך להתעסק בזה. עוד לא מצאתי אותו. יש תורך דין, יש תורך חשבון, וזה פשוט תהליך אחד, צריך לבוא לפני השני, הניתוק צריך לבוא אחרי זה, צריך פה ביטוח כדי... זה פשוט עניין בירוקרטי.
אבל למה לא להשאיר את הכספים במערכת הישראלית? אם את עובדת עם לקוחות ישראלים, זה יכול להיות לך
יותר כאן? כי אם את רוצה להנפיק תושבות, זה לא אפשרי.
הבנתי.
ואת יכולה, הם יכולים לשלם לך בשקלים לחשבון בקרטים, או בקפריטים, או ב-whatever, אבל עדיין זו התעסקות, וזו שאלה, כי אם גם השותפה שלי עוברת, אז איפה מקימים את, ברגשת עצמית, איפה מקימים את החברה? מה אמנות מס, מה מותר, מה אסור, מה אפשר להשאיר בארץ, מה קורה כשילדים בארץ ואני רוצה להעביר להם, כן להשאיר חשבון, לא להשאיר חשבון, איך לעשות את זה נכון, מן סתם לא רוצים להסתבך, רוצים לעשות את הכל כחוק וכדין. זה פשוט לוקח רגע.
לפתוח חשבון בנק בחול זה, ביוון, במקרה שלך זה מסובך?
כן, אפשר. לא.
כי יש לי לקוחה שפתחה חשבון והייתה צריכה להביא להם מסמכתולוגיה מפה ועד...
כן, צריך להביא מסמכתולוגיה, זאת אומרת, זה לא מסובך, פשוט צריך מסמכתולוגיה. את צריכה את הקרדיט קורד, את צריכה את זה של החשבון, מה קורה איתך בחשבון, כמה את מרוויחה. צריכה לבוא לחשבון, במקרה שלי, בגלל שאני עצמאית, תארגן לי את זה והוא יארגן לי את זה, אבל זאת אומרת, אנחנו עוד לפני, עוד הרבה לפני השלב הזה. אנחנו עוד צריכים לקבל מספר לויזה שלנו, בתאריך כאילו לדיון, וגם זה יכול לקחת שנתיים.
וואו.
אז רק כשיש לנו את המספר, אני יכולה ללכת ולפתוח מספר מס יווני, ועם המספר מס יווני, רק אז אני יכולה לקנות אוטו, אז בינתיים איך את מסתדרת על האוטו, ובסחירות, ויש פה כן בעונה ולא בעונה, ואז את צריכה להכיר אנשים, אם את רוצה שזה יהיה במחירים סבירים, ואלה את... פשוט דברים שלוקחים זמן.
איך את מסתדרת בלי רכב?
אני עם רכב.
לא, אמרת ש... שאתה צריך...
יכולה להזכיר רכב, אבל לא יכולה לקנות. במקרה שלנו, מה עשינו? בחורף, כשזה לא היה בעונה, יצרנו קשר פה עם איזושהי סוכנות קטנה ומקומית, זה בחור מאוד נחמד, ואמרנו, אנחנו נוסעים, אנחנו נחזור בקיץ. אומר, כן, אבל בקיץ מחירים קצת אחרים. אמרנו, לא בסדר, אנחנו משלם לך במזומן. אז אפשר הנחה, יבנים שומעים מזומן, זה אוטומט 24% פחות, כי זה המע"מ שלהם. מאוד אוהבים פה לעבוד עם מזומן, וכל מי שיכול, אז זוכה באמת למחירים אחרים, וגם ברגע שמכירים אותך, אז אוטומטית המחירים נהיים אחרים, כי אתה נהיה מקומי.
אוקיי.
זה קטע. ואז בעצם מה שסיכמנו, מה שסכנו לסכם איתו, זה איזושהי תוכנית של Rent to Buy, זאת אומרת, היום אנחנו מזכירים את הרכב, הוא מבין שאנחנו לא יכולים לקנות את האוטו, הוא מצא לנו את הרכב, הוא יותר לנו את הרכב, הרכב רק אצלנו, ובעצם אנחנו מזכירים אותו עד שנוכל לקנות אותו.
הבנתי.
כל מה שאנחנו בעצם משלמים לא הולך לקראת הרכישה, שאין אופציה יותר טובה מזה, אני לא יודעת איך זה נפל אלינו, אבל זה מהמם.
זה
מהמם.
יפה. את יודעת, אנחנו כמעט הגענו לסיום, אני לא יודעת אם את יודעת, זה פשוט עובר נורא 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 מהר.
נכון, באמת עבר לנו מהר.
רציתי לשאול אותך ככה לסיום, אם יש לך איזה טיפ למי שיושב עכשיו בבית וחושב לעשות את זה, ורוצה, ושוקל לעשות, להיות נווד דיגיטלי.
לקנות כרטיס טיסה.
ופשוט לצאת לדרך.
אני אספר לך משהו. כשחזרנו, אז אמרנו, אוקיי, אנחנו יש לנו שכירות, בית שלנו בשכירות עד אוגוסט. חזרנו בערך בפברואר. אמרנו, אוקיי, אנחנו נמצא שוכר חלופי, כדי לצאת מהחוזה, ואז, ברגע שאנחנו נדע מה הלו"ז של אותו שוכר חלופי, אנחנו נוכל לתכנן ולקנות כרטיס טיסה. עבר חודש, עברו חודשיים, ואף אחד לא בא להשכיר את הבית. אחרי חודשיים, שכבר הייתי ככה, כבר היינו בגרדת של לצאת, אמרתי לסיימון, רגע, אנחנו עובדים הפוך למה שאנחנו עושים בדרך כלל, למה אנחנו מחכים שמישהו אחר יקבל בשבילנו את ההחלטה? תקנה כרטיסי טיסה. אז אמר לי, מה? הבית לא מושכר, זה מלא כסף, אנחנו ניכנס להוצאות כפולות, אמרתי, לא, תקנה כרטיס טיסה, זה יסתדר. תקנה כרטיס טיסה לעוד 3 שבועות, תקשיב מה קרה.
יסתדר.
הכל הסתדר. אז היה איזה אוברלאפ של שבועיים לצורך העניין, זה באמת לא הכל ורוד, אז היה אוברלאפ של שבועיים, והכנסנו מישהו שבדיוק היה צריך לשבוע, ומישהו זה, והבנות המדהימות האלה סגרו הרבה דברים אחרי שנסענו, ופיזרו את שאר הדברים ותרמו את הכל, אז באמת לא הייתי צריכה, הנוכחות שלי לא הייתה נדרשת, אבל זה הסתדר. אז חזרה לטיפ שלי, תחליטו שאתם עושים את זה, תחליטו מתי, ותקנו כרטיס טיסה.
ואז כל היקום כבר יסתדר, יסדר את הכל בשבילכם.
לגמרי.
מדהים. אליזבת יקרה, שמחתי מאוד לדבר איתך.
ואני איתך, תודה שהזמנת אותי.
באהבה רבה. כשאני באה לבקר בקרטים, אני באה לשתות קפה, כן?
ברור.
מהממת, שיהיה המון בהצלחה. אני אמשיך לעקוב אחרי הטיולים שלך בעולם. תמשיכי להצליח.
תודה רבה, יקרתי.
ושיהיה המשך יום מעולה. אז אנחנו נצא להפסקה קלה ומיד אחריה נמשיך.
יהי שלום במחוזותיך,
יהי שלום במחוזותיך,
שיפתחו נא כל דרכיך, עוד תקבל מנת חלקך,
עוד תקבל מנת חלקך,
תגיע למחוז חפצך,
תגיע למחוז חפצך,
ויבורכו כל אוהביך,
ויבורכו כל אוהביך,
שלווה מרחפת מעליך, שלווה בארמונותיך, והתגשמו חלומותיך, וינוסו כל פחדיך, כי כל הטוב עוד לפניך, כי כל הטוב עוד לפניך. יהי שלום במחוזותייך, שיפתחו נא כל דרכייך, ויברכו הן שתי ידייך, חייל שלך אני מאחורייך, ניצוצות בתוך עינייך, זוהרת ככוכב הליל, את תאורת אשת חיל, את גיבורת אשת חיל, והתגשמו חלומותייך, ותגדלי את ילדייך, וכל הטוב עוד לפנייך, כי כל הטוב עוד לפנייך.
דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות.
אני יודעת שהרבה אנשים שומעים את התוכנית ונורא בא להם לעשות רילוקיישן, וזה באמת לחיות חיים מסעירים ומלאי הרפתקאות. אבל כדי באמת להגשים חלומות, אתם חייבים לצאת מאזור הנוחות, להתגבר על הפחדים. תזכרו שתת המודע שלנו הוא לא נועד להרפתקאות, הוא נועד לשרוד, ולכן אם אנחנו רוצים לעשות שינוי בדרך כלל, תת המודע שלנו ירים דגל ויספר לנו את כל האמונות שלנו ואת כל הפרדיגמות שלנו ולמה אנחנו לא יכולים, ויראה לנו את כל הקשיים שאין לנו כסף ואין לנו, והילדים, מה עם הילדים בבית ספר, ואיך אנחנו נעשה את העבודה, וההורים והבית והזה, ופשוט צריך לעקוף, להיות בגמישות מחשבתית, ובאמת לדעת כאילו איך אנחנו באמת עוקפים את הדבר הזה, ואיך אנחנו באמת מתמודדים עם הקולות הקטנים האלה שיעלו, ועדיין להמשיך ולהגשים את כל החלומות שלנו. אז אני רוצה להגיד תודה רבה לאליזבת פירסון שהייתה איתנו פה היום, ותודה רבה לכם שהייתם איתי. אני הייתי ענבר אם, ניפגש ביום חמישי הבא בשעה 2, להתראות, וסופש מעולה, ואינשאללה שהחטופים כבר יחזרו הביתה.
הסיפור שלי הוא קצת מוזר, בחורה שלא מזמן הכרתי, ואותה אני פוגש בבר כל לילה, והיא הייתה יפה קצת משונה, וגם הכוכבים דולקים על אש קטנה. יחד לבלות בלונה פארק, גלגל ענק, לא די לה, למיטה הספקנו לעלות בלילה, והיא הייתה יפה קצת משונה, וגם הכוכבים דולקים על אש קטנה. בחורה שלא מזמן הכרתי, ואותה אני פוגש בבר כל לילה, והיא הייתה מזן מוזר מזן, כי את הכסף היא דרשה במזומן. משונה, וגם הכוכבים דולקים על אש קטנה. והיא הייתה, היא לא הייתה תלונה, וגם הכוכבים דולקים על אש קטנה. גם הכוכבים דולקים על אש קטנה, וגם הכוכבים דולקים על אש קטנה.
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי,